שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים, היום הוא יום שני, באולפן אני איתן אבריאל. ההחלטה אתמול של רשויות ההשכלה הגבוהה בישראל לאפשר לאוניברסיטאות להציע לסטודנטים תואר מלא באמצעות לימודים מרחוק, מה שנקרא תואר מקוון, עניינה רבים מקרב הקוראים שלנו בדמרקר, שכנראה מעוניינים במוצר הזה שהיה חסר עד כה במערכת ההשכלה הישראלית. אלא שאם כבר בוחרים בתואר מקוון, מדוע לבחור במוסד ישראלי פחות מוכר ולא באחת האוניברסיטאות הידועות בעולם? למשל, אוניברסיטת קולומביה שבארצות הברית או אוניברסיטת סידני שבאוסטרליה. ליאור דטל, כתב החינוך, יהיה איתנו עם ההתפתחות החדשה והמסקרנת הזו. כפי שאנחנו מדווחים פעם אחר פעם בימים האחרונים, רבות מהרפורמות שמשרד האוצר ושאר משרדי הממשלה הציגו בימים האחרונים הולכות ומתמסמסות בכל גרסה חדשה של חוק ההסדרים. למשל, הרפורמה של המעבר לרכבים חשמליים ועצירת הזיהום בישראל. אם לפני 10 ימים שמענו את שרות התחבורה, האנרגיה ואיכות הסביבה מכריזות על רפורמה דרמטית, היום אנחנו כבר שומעים שזה לא יחייב את היבואנים, שזה לא יקרה ברכבי השירות הממשלתי, וגם לא באוטובוסים, לפחות לא בשנים הקרובות. כתב הרכב דניאל שמיל יהיה איתנו כאן כדי לספר לנו על החלום וגם על שברו. על פי מחקר שהוצג לאחרונה על ידי ועדה שהוקמה על ידי הרשות לשוק ההון והביטוח בראשותו של הפרופסור למימון אישה יפה מהאוניברסיטה העברית, קרנות ההשקעה הפרטיות שנרכשו על ידי המשקיעים המוסדיים שמנהלים לנו את הפנסיה לא עיקו את המדד ולא הצדיקו את קיומן. אבל מה קרה להן במחצית הראשונה של השנה הנוכחית, למשל בענף קרנות הגידור הישראליות? מסתבר שמחצית מהם שוב לא עיקו את המדד, כולל כמה מהשמות הידועים והמפורסמים. אסא ססון, כתב הבורסה, יפרט את המספרים וינסה להעריך האם הקרנות הפרטיות שוב לא מספקות את הסחורה. אנחנו מתחילים, אבל לא לפני שנמסור את תנחומנו למשפחה ולחברים של העיתונאי רוני דניאל, הכתב הצבאי של חדשות 12, שהלך היום לעולמו. שלום לליאור דטל.
שלום איתן.
אחרי שנים שלא היה לנו מוצר כזה בישראל, הרשויות להשכלה הגבוהה בישראל מתחילות לאשר תארים מקוונים. אז בוא תספר לנו על המהפך הזה, כי לא היה מוצר כזה בישראל עד עכשיו. מי מתחיל להציע אותו, ואתה יודע מה, כמה זה יעלה?
נכון, אז בתקופת הקורונה באמת הלימודים באקדמיה עברו ללמידה מרחוק, חוץ מהמבחנים שחלק מהם היו בכיתות בקמפוסים, ובאמת הייתה תחושה כזאת שאנשים של... לא כולם, כי הרבה לא אהבו את זה, אבל היו אנשים שאמרו, אם כבר אני לומד פה מרחוק, למה אי אפשר ללמוד ככה את כל התואר? זה קורה בחול. השבוע שעבר, המל"ג אישרה לאוניברסיטת תל אביב לפתוח תואר שני, מסלול של תואר שני מקוון, וכולו יהיה דרך האינטרנט.
בכל הפקולטות? רק בפקולטה אחת?
רק בפקולטה אחת, הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, רק הם יכולים כרגע להציע את זה. יש המון אוניברסיטאות שכבר מציעות היום קורסים מקוונים, אבל לא תואר שלם. והתואר הזה יהיה פתוח לתלמידים מארץ וגם מחול, והוא יהיה כולו באנגלית.
מה בעצם אטרקטיבי, בוא נלך אפילו עד הסוף, על עם המוצר הזה שהוא באנגלית, אתה אומר, תואר במנהל עסקים בעצם, MBA מה שנקרא, MBA כן. מקוון. אם פותחים את האינטרנט, אפשר מיד למצוא דירוגים אינסופיים של המון גופים על התואר ה-MBA האינטרנטי הכי טוב בעולם, עם שיקולים לכאן ולכאן, ואפשר לקבל אותו למעשה בכמעט כל אוניברסיטה בחול, כולל אוניברסיטאות בעלות שם מאוד ידוע.
כן, האמת שגם בשביל הקהל הישראלי זה פחות אטרקטיבי מבחינת המחיר. כי היום שכר הלימוד באוניברסיטה הוא מסובסד ונמוך, והשכר הלימוד בתואר הזה לא יהיה מסובסד. הוא יהיה מתומחר. זה עדיין לא סגור, האוניברסיטה עדיין מנסה להחליט מה הוא יהיה, אבל זה ידוע כבר עכשיו שהוא יהיה גבוה. אני מעריך שלפחות כמה 10,000 שקלים, כי מדובר בתוכנית לא מתוקצבת. תוכנית שמקבילה למכללה פרטית, לתואר במכללה פרטית, או תואר בתוכנית למנהלים באוניברסיטה. זה יכול להגיע לכמה 10,000 שקלים בשנה. באוניברסיטה אומרים שהם יהיו מאוד תחרותיים מבחינת המחיר, כלומר שבחול, אם אני רוצה לרכוש קצת תואר מאוניברסיטה אחרת בחול, אז המחיר יהיה יותר גבוה.
האם זה יותר עניין של, בוא נגיד, מודל עסקי חדש של אוניברסיטת תל אביב עם הפקולטה בעלת השם שלה למנהל עסקים, פשוט עוד דרך לאסוף כסף, או שהם באמת רואים בזה את העתיד?
אני חושב שגם וגם, כי הם רואים איך מוסדות השכלה גבוהה אחרים בחול עושים את זה, ופותחים את השוק לסטודנטים מכל העולם. והם גם רוצים לקבל סטודנטים מחול. קשה מאוד לשכנע סטודנט שגר בארצות הברית לעבור לפה, לארץ, לשנתיים ולגור בתל אביב. אז זו דרך של האוניברסיטה לפתוח את עצמה לקהל מחול, וגם להגדיל ככה את ההכנסות. בשלב הראשון הם מדברים על משהו כמו 50 סטודנטים. תנאי הקבלה היו כנראה מאוד, מאוד קשים, או לפחות כמו תנאי הקבלה במסלול המקביל לתואר שני, ל-MBA רגיל.
מבחינת הפסיכומטרי שלך, הציונים שלך בתואר ראשון,
פסיכומטרי וג'ימאט, כן, וכל הדברים האלו, כן.
לפחות בישראל, למעשה גם בכל העולם, המוצר הזה של תואר שני במנהל עסקים הוא די, בוא נקרא לזה, money maker פעם אחת, והם מאוד עסוקים בשיווק שלו, יש תחרות בין האוניברסיטאות, והתחושה היא שבמידה רבה זה לאו דווקא החומר האקדמי שלומדים שם, אלא המותג שאתה מקבל, ואז אתה יכול להוסיף אותו לקורות חיים שלך.
כן, זה אבל גם קורה בלימודים רגילים ל-MBA, בעצם... המוניטין והמשחק הזה בדירוגים בין האוניברסיטאות שנלחמות אחת מול השנייה בדירוגים הבינלאומיים ומגייסות סגל ומנסות לגנוב סגל ממקומות אחרים ומלות את התנאים, אז זה משהו שתמיד קורה ועכשיו זה עובר לעולם הדיגיטלי.
איך נראית בעצם מפת הדרכים מפה והלאה? זה דבר שצפוי להיכנס לשאר הפקולטאות? זאת אומרת, מעריכים שבעתיד יהיה גם ניתן לקבל תארים שניים לצורך העניין בפקולטאות אחרות ובתוכניות נוספות? אולי גם תארים ראשונים בסופו של דבר?
אז אני חושב שכאן מדובר בתקדים. אולי מרגע זה שאר האוניברסיטאות יבינו שיש פה משהו שאפשר ללכת לקראתו וגם יבקשו לקבל אישור כזה. אז אני כן מאמין שנראה דברים כאלו בעתיד גם באוניברסיטאות אחרות. מעניין אם זה יתפוס, כי באמת יש פה בעיה של זה תואר שיכול להיגרר, ושכר הלימוד היה יותר גבוה, ולא לכולם מתאים ללמוד אונליין. גם לפי התוכנית, אין בכלל צורך להגיע לקמפוס, גם לא לבחינות. אז יהיו כאלו שזה מתאים להם בטח יותר, וכאלו שזה מתאים להם פחות.
איך זה מסתדר עם הצד של המרצים והחוקרים שמרצים בתוכנית כזו? הרי לכאורה הם יכולים להיות פסיביים לחלוטין, הסטודנטים רק במרכאות או שלא במרכאות יקשיבו להרצאות מוקלטות מראש, וכל הדבר הזה יכול להיות איזושהי חבילה שמצמצמת במידה רבה או מקטינה את הנחיצות של המרצה בעצמו.
נכון, אז זאת דאגה שהתעוררה בתקופת הקורונה, כשהשידורים, כשההרצאות עברו להיות אונליין בזום, אז המון מרצים פחדו שהנה הם כרגע נמצאים באינטרנט ואין בהם צורך יותר, ושיהיה אפשר לפטר אותם או לפחות המעמד שלהם ירד כתוצאה מכך. המרצים בתוכנית הזאת הם בסוף חברי הסגל הבכיר של הפקולטה לניהול. אני לא חושב שהם כל כך מודאגים, יש להם קביעות ויש להם גם שם, אבל כן, זאת סוגיה מעניינת שנצטרך לראות מה קורה איתה בעתיד, כי זו באמת שאלה, האם כל החומר כבר מוקלט מראש ונמצא באינטרנט, למרות שהגישה היא רק לסטודנטים שהתקבלו וקהל מצומצם, איך זה ישפיע באמת על המעמד שלהם בחברה? אני חושב שאנחנו מסתכלים על מה שקורה באינטרנט, ואנחנו רואים הרבה הרצאות כבר ביוטיוב ודברים כאלו, ואנשים שינים כוכבי רשת מהנושא הזה. אז מעניין אם זה ילך לכיוון הזה של מרצים שיהיו כוכבים, או לכיוון של מרצים ש... המעמד שלהם מדרדר בילה שכבר אפשר למצוא את הכל מוקלט מראש.
כן, ומוזר שאתה אומר שבאיזשהו מקום המוצר הזה יהיה יותר יקר מהמוצר המקביל שבהשתתפות רגילה, המוצר שאנחנו מכירים, שלמעשה ההוצאות שלו בהגדרה היו יותר נמוכות, לא צריך לתחזק כיתה, לא צריך, אתה יודע, לבדוק דפים ומבחנים ועבודות פיזיות שמוגשות, הדברים הרבה יותר יעילים. אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, למעשה כשאנחנו מדברים על התוכנית הספציפית הראשונה, ואולי בשלב זה היחידה שמאושרת של מנהל עסקים, אנשים הולכים ללמוד מנהל עסקים בעצם משתי סיבות מרכזיות. אחת, זה בשביל ליהנות או לקבל בסופו של דבר את חותמת האיחוד של מוסד בעל מוניטין רעב, ודאי אם אתה הולך להרווארד בארצות הברית, או לאחד מבתי ספר היותר טובים בלונדון או באירופה, לא יודע אם יותר טובים,
והשני בשביל לייצר קשרים.
והדבר השני זה לייצר קשרים, אותה רשת, אותו נטוורק שאנחנו יודעים, שאם סיימת הרווארד או סטנפורד או שיקגו, אז אחר כך כתלמיד אתה יכול בעצם ליצור קשרים ולעזר בשאר אלפי האנשים שסיימו את אותה אוניברסיטה במשך שנים ארוכות. איך תיצור פה את אותה רשת של קשרים, שבעצם אתה לא פוגש את הסטודנטים אף פעם, למעט אולי איזושהי תמונת זום כזו?
כן. היו שיעורים בזום, יהיה פעם בחודש מעקב כזה בזום, שמתרגלים ומרצים, ושם כנראה היו מפגשים, אבל זה בטוח יהיה איזשהו שיקול של המועמדים ללימודים בתוכנית הזאת, אבל אני מניח שמי שילמד שם הם כבר ככה אנשים שלא היו מגיעים לקמפוס, או שהסיכוי שלהם להגיע לקמפוס הוא יותר נמוך, כלומר, אנשים שבחול ולא מעניינים להגיע ללימודים בישראל, וככה לא כל כך היו מעורבים ונפגשים פה עם סטודנטים. מצד שני, כן, יש פה הזדמנות של סטודנטים ישראלים שהתקבלו לתוכנית הזאת, לפגוש או להכיר אנשים שגרים בחול ולפתח קשרים קצת אחרת.
יהיה מאוד מעניין לגלות בעתיד, בעוד כמה שנים, האם יש הבדל בערך השוק, נקרא לזה ככה, של תואר מאותה אוניברסיטה שהיה בזום, או של תואר רגיל שהיה במפגשים פיזיים, קצת כמו ההבדל בין צורך העניין מכללה ואוניברסיטה מחקרית.
נכון. לגבי שכר הלימוד, הוא פשוט לא מסובסד, כי אני מאמין שזה בגלל שבאים סטודנטים מחול, אז למה שהמדינה תסבסד שכר לימוד למי שגר בחול או בארץ ורוצה ללמוד באינטרנט ולא להגיע לקמפוס? אז אני מניח שזה היה השיקול כאן.
נקפוץ לרגע לנושא אחר לחלוטין. יש ויכוח אדיר היום, ממש כמו שאנחנו מדברים, סביב הנושא של פתיחת מערכת החינוך על רקע ההתפרצות החדשה, הגל הרביעי, החמישי, לא חשוב איך סופרים אותו, של הקורונה, עם וריאנט הדלטה. מצד אחד אנחנו רואים את שרת החינוך מתעקשת על פתיחה, ולמעשה פתיחה כפי שתוכנן ב-1 בספטמבר של שנת הלימודים באופן מלא, בלי שום הגבלות שהן. ומצד שני, ברשויות הבריאות אומרים, תשמעו, זה הולך להיות טעות, כי זה כמעט מבטיח שיהיה לנו אלפי נדבקים בשבועות הראשונים של חודש ספטמבר. למה בעצם יש התעקשות כל כך גדולה כזו בקרב שרת החינוך, כאשר אנחנו יודעים שהחודש הראשון של הלימודים, ללא שום קשר לקורונה, הוא ממילא חודש של חגים שבו לומדים ימים בודדים?
כן, מה שמדהים הוא שמשרד הבריאות גם אישר את המתווה הזה. אני לא מבין את ההתעקשות, כי הרי אין פה באמת מתווה, אין פה שום דבר. המתווה אומר שאין מתווה ויש לימודים רגילים. ההגבלות מאוד מינימליות ביישובים שיהיו אדומים וכתומים, וגם בהם יהיו לימודים כרגיל, אין אפילו קפסולות. אין הגבלות לא בהסעות, אין הנחיות מיוחדות לצהרונים, לחוגים, אין בעצם שום דבר. אני גם לא מבין על מה הם עבדו כל התקופה האחרונה, כי בסוף אתה לא רואה איזשהו מתווה רציני עם הנחיות ברורות. יש סעיף במתווה שאומר שמנהלים יוכלו לבחור, כן לפצל לקפסולות, לבחור להגביל מפגשים בתלמידים. אין להם תקציב לעשות את זה. לא כולל תוספת תקציב, וגם אין. לא אומרים להם, תבחרו מתווה א', מתווה ב', מתווה ג'. אומרים להם, תעשו מה שאתם רוצים, אני חושב שזה ייצור כאוס, וגם בסוף מעבירים כאן את האחריות למנהלים, לא נותנים להם שוב פעם כלים. ההורים ישבו עליהם ויגידו למה בבית ספר עושים ככה, למה אתם לא עושים ככה, ואם תהיה תוכל בבית ספר, אז המנהלים יהיו אלו שיספגו את כל הביקורת.
כן, אז הרושם שלך, וזה גם הרושם שלי ושל רבים אחרים, זה שממשלה חדשה, שעוד מכונה גם ממשלת שינוי, אולי, אבל בפועל, ככל שזה נוגע לפחות לנושא של הבריאות, אנחנו לא רואים שינוי לגבי ה... נקרא לזה אי העשייה ואי התכנון והבלגן שאנחנו ראינו במשך כל השנה וחצי הקודמות של מגפת הקורונה. גם בממשלה האחרונה כל פעם התפלנו אחרי כל סגר, איך זה שלא התארגנו ועשו איזשהו דבר מה חדש, או הביאו איזשהו רעיון מקורי כלשהו בשביל איכשהו גם להמשיך ללמוד וגם לצמצם את התחלואה, וזה חבל שהשרה החדשה לא מביאה בשורה גם בתחום הזה.
כן, והמנהלים שדיברתי איתם אומרים לי, תשמע, בוא נחכה ונראה מה יקרה בעוד כמה שבועות, התחלואה תעלה, בטח ישנו את זה.
כן.
וזה כנראה מה שיקרה, שעוד שבוע, שבועיים, פתאום ברגע האחרון השבוע משהו חדש, והדברים השתנו, ונראה לאן זה ילך.
אז עוד לא ברור ששנת הלימודים באמת תיפתח ב-1 בספטמבר. הכל תלוי בסופו של דבר לטוב. במקדם ההדבקה. ליאור דטל, תודה רבה.
תודה.
שלום לדניאל שמיל.
שלום איתן.
כתב הרכב שלנו, תשמע, אנחנו דיברנו לפני, תשמע, לא יותר מ10 ימים, וראינו מול עינינו תוכניות די מרשימות, די גרנדיוזיות, עבור שוק הרכב והמעבר לרכב חשמלי. שמענו משלושת השרות, שרת התחבורה, שרת איכות הסביבה ושרת האנרגיה, איך הן הולכות לקדם את הכניסה של הרכבים האלה לישראל, איך הן הולכות להחליף את הרכבים של השירות הממשלתי, איך הן הולכות להמיר את האוטובוסים בישראל במהירות לאוטובוסים חשמליים. היה לנו ממש תחושה שתוך שנה-שנתיים נוכל להתחיל לנשום ברחובות של הערים, והנה תוך ימים בודדים כמעט הכל מתמוסס, נדחה, יוצא מתוך חוק ההסדרים. תסביר לנו מה קורה עכשיו, מה בכל זאת יעשה ככל שאנחנו יודעים.
כן, אפשר לומר שהממשלה חדשה והסגנון אחר, אבל בפועל קורה מה שאנחנו ראינו תמיד. משרדים מציגים תוכניות מעניינות מאוד וגם יקרות מאוד, ואז ככה, תוך כדי המסע ומתן עם משרד האוצר, לא נשאר הרבה מזה בסוף. אז מה שאנחנו כן יכולים לראות, וזה בכל זאת חדשות טובות, שהטבות המס יוארכו. חששנו שהטבות המס המכוניות חשמליות בעצם ילכו ויקוצצו בגלל שהמספר ההולך ועולה שלהם. המדינה מפסידה מיסים מזה שפתאום אנחנו מתחילים לקנות טסלה ומכוניות חשמליות אחרות. זה יוארך עד סוף 2025, גם שווי השימוש המופחת על מכוניות חשמליות יוארך, וזה נחמד. אבל הבשורות היותר גדולות שם, למשל חובת החיוב היבואנים לעמוד בתקנות בממוצעי פלטה, זה יגיע לאיזושהי ועדה, וזה ועדה שאפילו הניסוח שם הוא, הייתי אומר, קצת לא נעים לקרוא את זה, זה ועדה שרשות המיסים תוביל, משרד האוצר, אגפים אחרים במשרד יהיו חברים, וכל המשרדים שעזמו את הרעיון רק יש שם שוקי יוצאים חיצוניים.
אז בוא שנייה נתמקד בסעיף הזה, כי הוא באמת היה דרמטי. הרעיון היה לגשת ליבואני הרכב, שבישראל הם יבואנים בלעדיים וגדולים, ושהבעלים שלהם הם מהאנשים העשירים במדינת ישראל, למשפחות של מיליארדרים כמעט בכל המקרים, ולהגיד להם, אתם מחויבים מעכשיו במכסה מסוימת למעשה של רכבים חשמליים, או מכסה של אי זיהום, של רכבים שאינם מזהמים. זה היה באמת מנגנון שהיה יכול לעשות גיים צ'יינג'ר, שינוי אמיתי בשוק, ובסופו של דבר הוא יוצא משם, למרות שהוא לא היה צריך לעשות, זה לא היה צריך לעלות שום דבר, פשוט תקנה או חוק, וכך זה קורה. למה בעצם זה יצא ועבר לוועדה שלא ברור מה יקרה איתה? האם יש פה לחץ של משפחות המיליארדרים הללו על מקבלי ההחלטות?
כן, מבחינת לחץ, אני יודע שהיבואנים התקשרו למשרד התחבורה ודיברו איתם, והיה מאחורי הקלעים מהלכים. אני אפילו לא בטוח כמה זה הספיק להיות רציני בשבוע הזה בין ההצעה לפרסום חוק ההסדרים, אבל צריך להגיד שגם בהצעה המקורית, המשרדים היו מספיק זהירים כדי לומר שזו הצעת חוק שתוגש לכנסת אחרי העבודה רק באמצע 2022, זה באמת לא פשוט ליישום, זה אפשרי, שלא ישתמע שזה משהו שאי אפשר לעשות אותו, אבל זה לא פשוט ליישום בגלל שיש בישראל ריבוי תקינות, יש מכוניות בתקינה אמריקאית וקנדית שהמשקל שלהם בסך מחירות הרכב רק הולך ועולה. יש ערוצי יבוא שונים שגם, זה לא מספרים גדולים, אבל אם פתאום היבואנים יחויבו להביא יותר מכוניות נקיות, אז פתאום נראה את כל המכוניות המזהמות ביבוא מקביל אז גם כאן צריך למצוא איזשהו פתרון שהחובה הזאת תוטל על כל המכוניות.
אבל אתה מציג את זה כמשהו שלא קל ליישום, ואתה מדבר על תקינות, אבל אני לא רואה פה איזשהו בעיה שאנשים שיושבים יחד תוך כמה ימים לא סוגרים אותה. מה הבעיה בסופו של דבר? זאת אומרת, מעבר לאתגר הכלכלי שזה יוצר ליבואנים, שהם יצטרכו דה פקטו להוריד מחירים על מכוניות חשמליות. כי איך אתה עומד באופן כללי במכסה שאתה מקבל אותה? כל אדם או כל חברה שפתאום צריכה למכור יותר ממוצר X על חשבון מוצרים Y וזה, את הפטנט היחידי וזה שעובד, זה להוריד את המחיר שלו, ואופ, כולם קונים את זה. למעשה זה גם קיים באירופה, במידה מסוימת, לכן יש שאולי לא מחסור, אבל קושי לחלק מהיבואנים לספק לישראל מכוניות חשמליות, בדיוק כי יש כזה דבר באירופה, ושם הם צריכים למכור את זה, לכן הם צריכים את המכוניות האלה שם, ואנחנו מקבלים רק את השאריות. אני באמת לא מבין למה אי אפשר לשבת, לקבוע את התקנים, לפתור את הבעיות, ולהגיד לשלוש, ארבע, חמש היבואנים הגדולים בישראל, מעכשיו, אתם צריכים למכור כך וכך עשרות אחוזים מתוך סך הכל המכוניות שלכם, מודלים שאין מזהמים, שדה פקטו הם מודלים של חשמליים לחלוטין, או אולי מודלים פלאגין במידה מסוימת. זאת אומרת, למה באמת זה בעיה?
לא, זה שיש כאן אתגרים תפעוליים, זה קיים, אבל כבר ידענו כמדינה גם להתקבר על הדברים האלה. יש לנו מיסוי ירוק ייחודי של אף מדינה אחרת בעולם, ועדיין כל היצרנים יודעים בדיוק להציג את הנתונים, את נתוני הזיהום האוויר, ויש מנגנון שכבר עובד שנים ארוכות. זה אפשרי, אם אנחנו רגע נרצה להיות מקלים, יכול להיות שזה לא יהיה אפשרי בשבוע, ולכן דחו את זה לדיון ארוך יותר. אם נרצה להיות פחות מקלים, אין סיבה שרשות המיסים תנהל את זה. זה לא סיפור של מיסוי, זה סיפור של תחבורה וזיהום אוויר, והמשרדים הרלוונטיים צריכים להיות שם. כמובן שצריך לקחת בחשבון את ההפסד להכנסות המדינה, אבל לא יכול להיות שכל דבר ינוהל רק דרך הפריזמה הזאת, כי אז אנחנו נמשיך לקנות כאן מכוניות דיזל גם עוד 20 שנה.
כן, אז אם אנחנו מדלגים רגע מהנושא של, של המכוניות, יש את הנושא של הרכבים של השירות הממשלתי, שזה היה נראה קל, פשוט מורים לחשב הכללי ולמשרד האוצר לקנות יותר מכוניות חשמליות, מה הבעיה? ואותו דבר הנושא של, של אוטובוסים. למה גם בשני הסעיפים הללו הכל נדחה ולתקופה ארוכה?
תראה, יש הסברים של משרד האוצר לסיבה שהמכוניות החשמליות לא נכנסו שם, אפילו קצת חבל לי לחזור על זה, באמת זה משהו שהוא מדברים על זה שיש אנשים שבשירות הממשלתי שנוסעים קילומטרים מדי יום ולכן חשמליות לא מתאימות להם.
אז שהם לא יקבלו
מכונית חשמלית. בדיוק, ש... אבל הכל אפשר לפתור. לא יהיה 100% חשמליים, יהיה 80% חשמליים. זה באמת לא על זה הדברים. הסיבה האמיתית היא שזה מאוד מאוד יקר ומשרד האוצר לא רוצה להתחייב עכשיו לרכישה של מספר מוגבל של דגמים. כנראה שמספר החשמליות יגדל כך או כך, תהיה גם דרישה של נבחרי ציבור, אולי של פקידים בכירים, אבל זה ממש רחוק מהתוכנית של השרות, זה מאכזב. אוטובוסים דווקא לא, זה לא נדחה. כלומר, כאן מדובר, באמת יש ממש החלטת ממשלה, שהחל מ-2026 כל האוטובוסים החדשים שיקנו יהיו אוטובוסים חשמליים, אבל כמו שאוסנת ניר כתבה היום, זה לא מספיק, צריך גם לדאוג להם מעמדות טעינה. יש לנו הרבה דוגמאות של תחבורה ציבורית, של קרונות רכבת שהגיעו לפני שהמסילה הייתה מוכנה, או לפני שהתאימו להם תשתית חשמלית, אנחנו עלולים להגיע לאותו מצב שבו האוטובוסים מגיעים לארץ, ואין לנו למה לחבר אותם, כי להקים תשתיות טעינה זה מסובך, שהערים עורמים כל מיני קשיים, ולא רוצים להקים שנאים למשל בשטח חניוני הלילה, אז צריך להשלים גם את החלק הזה בפאזל.
החלק הזה הוא קריטי בפאזל, מכיוון שמה אנחנו רואים בשוק, למרות המיסוי ולמרות החוקים ולמרות כל גרירת הרגליים של הרשויות הממשלתיות, מהצד של הציבור אנחנו בסך הכל רואים ביקוש וסקרנות רבה למכוניות החשמליות. נמכרו כבר למעלה מ-2500 מכוניות טסלה, שהיא כמובן המכונית החשמלית הכי נמכרת בישראל. אני מבין שאונייה נוספת מגיעה בימים אלה לחופי ישראל והיא תפרוק עוד כמה אלפי מכוניות, וכל המכוניות האלה יצטרכו, כשהן נוסעות מחוץ לעיר ומחוץ לקרבת הבית של בעל המכונית, עמדות הטענה, ועדיף עמדות הטענה מהירות, ואנחנו יודעים שבישראל יש בסך הכל 75 עמדות מהירות כללו. מה התוכנית הממשלתית פה אומרת?
אז תראה, לקוחות של טסלה דווקא הם מסודרים בעניין הזה, כי החברה מקימה להם עמדות מיוחדות לטסלה. עכשיו בעולם אילון מאסק הכריז שהעמדות האלה יפתחו לבעלי מכוניות חשמליות אחרות, אבל גם אם זה יקרה בארץ, עוד לא קיבלתי מהם תגובה לזה, אי אפשר לסמוך לזה. הקמת העמדות הטעינה מהירות מתעכבת מאוד, ויש כל מיני סיבות שהחברות טוענות, החל מזה שחברות הדלק מעכבות את זה, ועוד ועוד בעיות. עכשיו ככה יש גל הטענה של משרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, שבאמת עד סוף השנה תושלם הקמה של עוד מאות עמדות. אני לא יודע, אני לא אופטימי אחרי מה שראינו עד היום, אבל אולי באמת סוף סוף הדברים התחילו להעיק.
מי בעצם מרוויח מכל הדחיות והנסיגות הללו מהרפורמות שעליהן שמענו והוכרזו רק בשבועיים האחרונים? בוא נעשה איזשהו צ'קליסט קצר של הגופים שמרוויחים מכך, ואולי מתוך זה נוכל להעריך ובזהירות, ומבלי שאנחנו יודעים עובדות מהודקות, שאולי הם לחצו והשפיעו כדי שזה מה שיקרה בסופו של דבר. על מי אנחנו מדברים? אחד מן הסתם היבואנים של הרכב.
כן, יבואני הרכב כמובן נהנים. לאט לאט ההיצעה של המכונות החשמליות הולך ועולה, אבל עיקר הרווחים שלהם מגיע באמת מכוניות הבנזין והדיזל, והם נהנים שם מאוד. היום אנחנו כותבים על דוח של רשות התחרות שמראה שמחירי החלפים למכונית יכולים להגיע במקרים מסוימים, הם בדקו שם סל של 18,000 נפוצים, יכול להגיע ל-60-80% ממחיר מכונית משומשת. משומשת בת 5, לא משומשת ותיקה מאוד. אז זה אומר שכאן אין תחרות ומאוד נהנים, ומכונית חשמלית שכמעט לא נכנסת למוסך, גוזרת להם מקור הכנסה חשוב מאוד, ולכן הם לא ממהרים. למרות יש כל מיני, יש כאלה שלהוטים לזה יותר, יש כאלה שממש לא, אפילו לא מנסים, אבל היבואני הרכב לא ממהרים לפרוס כאן, או להביא את כל מה שהם יכולים, כל המכונות החשמליות שהם יכולים. וצריך להגיד שגם המדינה צריכה לחשוב מחדש על ההכנסות שלה. אי אפשר להתבסס על הכנסות, על בלו מדלק, ואי אפשר להתבסס על המיסוי המאוד מאוד גבוה של מכוניות בנזין. אנחנו צריכים לחשוב אחרת ולראות אולי איך הם עושים שימוש.
גם החלפים הם עושים, אותם חלפים בדיוק, הם עושים בצורה משמעותית.
אז צריך לחשוב איך, כי כרגע באמת נראה שכשיש כזה בור בהכנסות, אין למדינה תמריץ לבוא ולהפחית אותן. לא הזכרנו אגב, היה גם רעיון להוריד את המכס על מכוניות חשמליות, מה שיכול היה להוריד עוד יותר את המחיר שלהם, וגם זה התפוגג מבלי זכר מחוק ההסדרים.
כן, אז בין האינטרסים של אנשי העסקים ויבואני הרכב, לבין האינטרסים קצרי הטווח של, נקרא לזה, משרד האוצר, בבואו להציג תקציב מדינה שבו עדיין יש הכנסות גבוהות מאוד מתחום הרכב והדלק, מבלי שהוא יצטרך לעלות מיסים במקומות אחרים שאולי יהיו פחות נוחים פוליטית, מי נשאר, איך נקרא, בתוך, עם הראש והגוף בתוך חבית של בנזין, זה הציבור הישראלי. דניאל שמיל, תודה רבה.
תודה, איתן.
שלום לאסה ססון.
שלום איתן.
הנושא של ההשקעה בקרנות פרטיות עלה בחודש האחרון לחדשות אצלנו, לאחר שפורסם מחקר שהוזמן על ידי הרשות לשוק ההון והביטוח, ומנהל המחקר, פרופסור ישע יפה מהאוניברסיטה העברית, מצא שקרנות פרייבט אקוויטי וקרנות און סיכון לא באמת הצליחו בעשור האחרון להקות את המדד, וככל שהן נמצאות בתיקים הפנסיונים שלנו, הם לא הביאו את התשואה העודפת המיוחלת.
עכשיו אנחנו למחיר שאנחנו משלמים בגין המוצר הזה.
בדיוק. עכשיו אנחנו רוצים להסתכל מה קרה בחצי שנה האחרונה, ואתה איבדת והסתכלת על התוצאות, למעשה התשואות של קרנות הגידור, שזה עוד סוג של קרן השקעה פרטית, שחלקן נכון. נמצאות בתיקים הפנסיונים שלנו, ואצל חלקם זה דווקא משקיעים, נקרא להם בעלי הון גבוה, כל מיני עשירים כאלה ואחרים שמשקיעים נכון. אצלם. מה מצאנו? איך היו הביצועים שלהם בשנת 2021 עד כה?
אז בדקנו את האפיק המנייתי, לא הסתכלנו על הקרנות שמתעסקות בתחום האג"ח וכו'. באמת באפיק המנייתי, שהוא האפיק שאתה רוצה בו את התחכום יותר, שיקה את המדד, אז כ-50% מהקרנות היקו את מדד תל אביב 125, שזה פחות או יותר המדד שכולם מסתכלות עליו. כלומר, חצי היקו את המדד וחצי לא היקו את המדד. כאשר אלה שהיקו את המדד, הפער הוא מאוד גדול, המדד הניב בחצי שנה תשואה של 12.5%, ויש לנו כאלה שהניבו תשואות של 12.8%, כשהטובים ביותר הניבו תשואות של 23% במהלך חצי שנה. כלומר, באמת פערים גם מאוד גדולים בין הקרנות עצמם ובין השיטה שכל אחד בחר, ובמניות שכל אחד בחר, ובשורטים שכל אחד ביצע.
בוא נדבר רגע על הזהות של הגופים הללו. אני מסתכל על הטבלה פה יחד איתך, אנחנו בפודקאסט הזה, אנחנו לא יכולים להראות את הדברים, ואנחנו רואים לא מעט מהשמות הידועים והמפורסמים של בוא נקרא לזה המתוחכמים והקוסמים של השוק שנמצאים מתחת לקו של המדד. זאת אומרת, אנשים שבדרך כלל מסתובבים פה בתור השפי הבורסה, לא הצליחו לעקוד את הבורסה.
נכון. תראה, היה באמת מאוד לא... בתקופה, בנהלי קרנות הגידור גם צריכים טיפה תנודתיות, הם צריכים שהגידור יצדיק את הכסף שמושקע בו, אחרת אתה משלם הרבה מאוד כסף ולא נהנה מההגנה שהגידור אמור לתת לך, והתנודתיות לא הייתה מספיק גבוהה בתקופה הזאת, ובאמת אלה שניצחו או שהביאו צורות כאלה טובות, הם אלה שהצליחו כן לבחור את המניות הטובות, לבחור את ה... אפיקים הנכונים, את התמהיל הנכון בין מניות ערך למניות צמיחה, והם אלה באמת שהשיגו את התשואות הטובות יותר בין הגופים. כן. ולעומת זאת, מי שלא ידע לעשות את זה, אז הוא... כן. איך אמר לי מנהל קרן גידור שדיברתי? זאת אומרת, שמע, אני לא אוסף לתת לך את התוצאות, או שאתה חושף את התוצאות לחצי שנה, כי אני מאמין שעד סוף השנה המספרים יראו אחרת. והם באמת רוצים להימנע מהפיק הזה של בחצי שנה הרווחנו ככה, ולאחר מכן להראות ירידה, גם אם הם יקרו את
המדינות. האמת שזה בצדק, זאת אומרת, אנחנו אלה שחוזרים ומטיפים בדרך כלל על אי הכדאיות ואי ההיגיון שמאחורי בדיקה של תשואות לטווח מאוד קצר, לפעמים של חודש, של שלושה חודשים, וגם חצי שנה במידה מסוימת הדיון שלנו הוא קצת, נכון. הוא קצת עקר, כי השקעות בניירות ערך בבורסה לא בוחנים לטווחים כאלה, אנחנו פשוט רוצים לראות את זה כחלק מרצף יותר ארוך. אז ניתן להם את הספק בעניין הזה.
לגמרי, אבל אני כן חושב שחשוב לראות, זה לא אומר שאתה צריך לקבל החלטה. כלומר, אם היית בקרן שכרגע השיא התשואה לא טובה, זה לא אומר שמחר בבוקר צריך לקום ולצאת ממנה, אבל כן צריך לעקוב אחרי. כן צריך לראות, כי המגמה היא מאוד חשובה. אם מישהו חציון ועוד חציון ועוד חציון ועוד חציון לא מביא ביצועים טובים, אז זה כבר אמור להרים דגל אדום.
בעיקר מול המחיר הגבוה שאתה משלם לו.
שזה, בוא, אנחנו מדברים על בין 1.5% ל-2%, דרך אגב, התשואות שאנחנו מראים הם אחרי דמי ניהול, לפני מס, לכן כך שבהחלט מדובר בטובים הרוויחו את לחמם, אתה משלם בין 1.5% ל-2% לשנה, פלוס 20% success feed מההצלחה, כלומר, באמת משלמים פה הרבה מאוד כסף, ולכן כל כך חשוב להיות עם יד על הדופק ולראות מה קורה במוצר הזה. זה לא אומר שצריך מחר בבוקר לעבור, אבל בהחלט לא בוא ניתן לו לנוח ובוא נתעורר בעוד 5 שנים, ואז לפעמים אתה יכול לגלות שפשוט היית בקרן לא טובה כשהסימנים כבר היו מראש. ויכולת...
אז בוא לסיום, אני רק אחבוש את הכובע של הפרקליט של מנהלים וקרנות גידור באשר הם. הם תמיד באים ומספרים וטוענים שכאשר הבורסה עולה בצורה חדה על פני תקופה ארוכה, הם מתקשים להקות אותה, פשוט כי הם עובדים באיזשהו דרך של קרנות גידור, צריכות לבוא גם עם אלמנט של גידור, ולכן גם איזשהו אלמנט של ביטוח מפני ירידות, ואם הכל עולה כל הזמן, אז הפרמיה של הביטוח עולה להם כסף. זאת אומרת שבתקופות שהכל עולה, אז כן, המדדים עושים יותר מהם, אבל בתקופות של יציבות, שהבורסה מזגזגת, ובוודאי שתקופות שבהם דווקא יש יריבות, אז הן מככבות, ולכן לאורך זמן, בשקלול הירידות והעליות והעמידה במקום, יש להם תוצאות טובות. כך הן תמיד מספרות לנו. האם זה סיפור שאתה שומע גם עכשיו כהסבר, שלא להגיד תירוץ, לביצועים הבינוניים?
בוא נקרא את זה, זה אנלוגיה על מה שאתה אמרת, הם קוראים לזה סטיית תקן, אנחנו שומרים על סטיית תקן נמוכה, אנחנו מסתכלים לטווח ארוך, אנחנו מעדיפים לטייב את התיק. בסופו של דבר, מי שיש לו ביצועים טובים לאורך זמן, גם אם הוא מדשדש בנקודת זמן כזאת או אחרת, הוא לא יהיה מתחת לקו, הוא יהיה או על הקו או טיפה מתחתיו, וידע כן לצאת. הרי בסופו של דבר, כשאתה תופס פער גדול מדי ממדד היחס, אתה צריך באמת להתפלל שיקרה אירוע מאוד מאוד דרמטי כדי שאתה תדביק אותו, שאתה תביא בסוף השנה תשואה עודפת על פני המדד. וכמובן, סטיית התקן היא נכונה, זה תירוץ טוב, אבל השאלה שוב, מה הפער? אם באמת אתה מביא תשואה קצת יותר נמוכה מהמדד, אם סטיית תקן יותר נמוכה זה טוב, אבל אם אתה מביא חצי מהמדד, אתה יודע, בוא, בשביל זה יש קרנות אגח, שזה המצועות שלהם, ושם אני אהיה, ולא בקרן מניות שאמורה להביא לנו צועה יותר גבוהה, שכן בשביל זה אנחנו מסכנים את כספנו כדי לקפל את הצועה יותר גבוהה. זאת התקן היא חשובה, אבל כמו שאמרת, זה דוח רווח והסבר.
דוח רווח והסבר. אסא ששון, תודה רבה לך.
בבקשה.
אז עד כאן פודקאסט האינטרסנטים להיום. תודה למאיה בן ניסן שהקליטה אותנו, ולדן ברומר שערך אותנו. אנחנו נהיה גם מחר עם עוד חדשות ועוד אינטרסים. להתראות.